מי שיתעורר אחרי, אז כבר יהיה מאוחר. הרכבת מגיעה, אתה צריך לעלות, אתה לא עולה, הרכבת עברה, נגמר. זה ברור, כן? דרכו של היצר הרע תמיד להגיד לאדם, יש עוד זמן. יש עוד זמן, יש עוד זמן, תירגע, יש עוד זמן, תירגע, 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 מתעורר, פתאום כבר מאוחר. בעזרת השם, אנחנו נעשה דברי התעוררות לראש השנה, וכידוע לכם, אנחנו עברנו עכשיו את פרשת כי תבוא, לפני זה היה פרשת כי תצא, עכשיו כי תבוא. אני כבר שנים, מי שעקב אחרי הרצאות בשנים האחרונות, יודע שאני כבר שנים מוחה על דבר אחד שהתפשט מאוד בדורנו. אני לא מוחה בשמי, אני מוחה בשם התורה, אני מביא ראיות לדבריי, ואפילו אני מדבר בשם גדולים, כגון החפץ חיים, הרב שבדרון וכל גדולי ישראל. על מה אני מוחה? אני מוחה על נגע שפשט היום בעולם ההרצאות. מה הפירוש? בעולם ההרצאות, ברוך השם, יש הרבה מרצים שהם דרשנים גדולים והם ידענים גדולים ויודעים הרבה תורה. זאת לא הבעיה. יש יודעי תורה ויש אנשים כישרונים שיודעים לדבר יפה. הבעיה היא, מהי תכלית ההרצאות? כשלומדים בישיבה, יש את כל הזמן שבעולם. אתה לומד מהערב עד הלילה, מהבוקר עד הערב, שנה, שנתיים, 10, 20, 50, אז יש לך הרבה זמן ללמוד. אז אתה מתחיל נושא נושא בתורה, אתה עובר על התלמוד, הלכה, נביא, חומש, מוסר, אתה נוגע בכל חלקי התורה. אז איך אומרים, אנחנו לא ממהרים, מתקדמים עם הזמן, משעה לשעה אדם רוכש ידיעות ומתקדם בתורה. שבאים לתת דרשות לציבור, בין בזה ציבור חילוני, בין בזה ציבור מתחזק, בין בזה ציבור מסורתי כבר, בין בזה בעלי תשובה שהתחילו כבר והם שומרים שנה, 5, 10 וכולי, כולנו מבלי יוצא מן הכלל זקוקים לחיזוק יום יום שעה שעה. דרך האדם הוא עולה מיד יורד, עולה יורד, מה שקורה, התמודדויות ברחוב, הפריצות, הכפירה, הפיקורסיות, הטלוויזיות, הסרטים, השלטים בכל מיני חוצות, מורידות תמיד את האדם ומרחיקות אותו מהקדוש ברוך הוא, מבוראו. בין המלחמה של הרצון להיות צדיק ולעקוב אחרי התורה והמצוות, לבין מה שקורה במציאות מסביבנו, משפחה, שכנים, חברים וכולי, כל התרבות המקולקלת שפסתה בכל פינה בארץ ובעולם, אז האדם הוא חי כל הזמן במלחמה תמידית ובקונפליקט גדול. לכן, הדרך היחידה אולי של האדם, מלבד הנשמות המיוחדות, שהם ממש מאוהבים בקדוש ברוך הוא ויש להם נשמות גבוהות מאוד, והם בודדים, זה לא הרבה, אפילו לא אחוז מהציבור הם ברמה הזאת. רוב האנשים זה ממש מלחמה תמידית, סטרגל, יום יום, שעה שעה, מלחמה יומיומית, עולים, יורדים, עולים, יורדים, זה כל החיים, כל רגע ורגע. אז המלחמה הזאת, הדחיפה האמיתית לאדם להתקרב לקדוש ברוך הוא זה שיעורי המוסר. דהיינו מה שקורה היום בזמנו, עכשיו אנשים באים לשיעור כמו כאן, ברוך השם הרבה חבר'ה מגיעים, גם בהרצאה הקודמת שלי באנגלית, באים הרבה מתחזקים, חילונים, כבר אלה ששומרים, בעלי תשובה, קהל מעורב. יש לי עכשיו את השעה וחצי, שעתיים הזדמנות לעורר את הלבבות לעוד כמה ימים. עוד 3-4 ימים שיהיו קרובים לקדוש ברוך הוא, ואז יהיה עוד שיעור ועוד כמה ימים, וככה זה כל החיים, עוד כמה ימים, ועוד כמה ימים, ועוד כמה ימים. אני לא מדבר, מי שכבר בישיבה, בישיבה, אז הוא מוקף בתורה, זה כבר עולה, הוא בין 4 אמות של הלכה. אני מדבר אחד, אדם הרגיל, האדם העובד, הסטודנט, זה שכל היום נמצא בעולם הזה שאנחנו חיים בתוכו. אז מה מחיה את אותו אדם? או קלטות ודיסקים והרצאות שהוא שומע, או הרצאות שהוא מופיע בחי. ממש הרצון. עכשיו, יש כבר הזדמנות פעם, פעמיים בשבוע לתפוס את הלבבות ולעורר אותם לתשובה. ומה עושים אותם דרשנים? לא רק שלא מעוררים את האנשים לתשובה, מכניסים אותם עוד יותר לתרדמת. מה פירוש? אומרים להם, אתם צדיקים, אתם טובים, כל הכבוד שאתם באים לשיעור. נותנים להם להיכנס לאווירה למוד של שעננות. מה פירוש? שלום עלייך נפשי. הנה, הרב אמר שאני בסדר. אמרתי בדרשה הקודמת, שנים אני זוכר את מה שאמר לי אבא שלי, שהוא פעם משתתף באיזה שבת עם איזה דרשן גדול, רב גדול, שהוא אולי כבר החזיר אלפים בתשובה עד היום, הוא ישב לידו בשולחן, והרב הזה לא דיבר שום מוסר, שום דבר כל השבת, לא אמר לו כלום, מה איתך, תתחזק, תעשה, שום דבר. ואז הוא אמר לי, כשאני אמרתי לו פעם בזה עניין, צריכים לעבוד על איזה עניין מסוים, הוא אמר לי, אתה מגזים, הנה ישבתי כל השבת ליד הרב פלוני אלמוני, מילה אחת הוא לא אמר לי על זה. וככה הוא הסיק שהוא לא צריך לתקן את זה. רק מזה שהוא ישב ליד דרשן גדול והדרשן לא אמר לו כלום, לא מדובר עכשיו שהדרשן נתן דרשה והיא לא הועילה, מדובר שהוא פשוט שתק, הוא היה עסוק בשמחה שלו, לא היה לו זמן עכשיו לדרשות. הוא כבר הסיק מזה שהוא ישב, זה כמו שאדם יושב ליד רופא ומעשן והרופא לא אומר לו תפסיק, אז הוא הולך אומר לי שאת רואה, אם זה היה חמור הרופא היה אומר לי תפסיק, אז עכשיו אני יכול לעשן שתי קופסאות במקום אחת. זה דרכו של האדם, להתאפס בכל מה שהוא יכול. אז מה הוא אמר לי? הנה אתה רואה, הוא ישב לידי ולא אמר כלום. ומה נהיה מזה? בלי להתכוון, בלי כוונה, בלי כלום, נהיה מזה קלקול גדול. אז על אחת כמה וכמה שאתה בא דורש שעה בציבור, ואומר להם כמה הם צדיקים וכל הכבוד לכם שבאתם לשיעור, ברור שזה נכון כל זה. ברור שכל הכבוד להם, ברור שזה טיפה בים, ברור שרוב הצעירים לא מעוניינים בכלל לבוא לשמוע דברי תורה, כל זה זה כבר ברור. אבל אם נתמקד עכשיו בכל הדברים האלה, האנשים האלה לא ישתפרו. חזרו חזרה למקום, יגידו, הנה, אתה רואה, הייתי בשיעור, משמע מדברי הרב שמצבי מצוין, שלום עלייך נפשי. שלא לדבר על כל מיני תימהונים למיניהם שכבר ממש גורמים נזק בדיבורים. לא רק שלא אומרים דברי מוסר והתעוררות, אלא ממש מרדימים את האנשים. למשל, כל מיני דברים כגון, אל תדאגו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הרבי הבטיח, כולם יגאלו, לא יהיה אף יהודי, לא לדאוג, כל מיני סיפורים של אלף לילה ולילה, כל מיני דברי כזב ודמיונות, שגורמות נזק שהוא בלתי ישוער, אין קץ לנזק שאותם דרשנים עושים. ורק כשנגיע ליום הדין הם יבינו בטעותם. אין לי ספק שהם לא מתכוונים לרע, אין לי בזה ספק. אני לא מאשים אותם שהם באים על דעת להזיק. להפך, הם חושבים שהדרך שלהם מועילה. אבל אמר כבר החפץ חיים לפני 100 שנה, הוא עשה אספה לכל הדרשנים ברדים, באירופה שם, ואמר להם ככה, לפני 100 שנה, הוא אומר החפץ חיים, בדורות הקודמים כל הדרשנים דיברו על נושא אחד וזהו, נושא אחד, כל הדרשות, כל העולם, נושא אחד. מה נושא ההרצאה? לא כמו היום רבי, מה נושא ההרצאה? כבר אתה צריך לתת להם דין מראש, מחשבון, חושבים אם לבוא, לא לבוא, הייתי כבר, שמעתי כבר, הייתי. כולם רוצים לדעת מה הטאפיק, מה הנושא של ההרצאה. פעם לא צריכים לשאול, כולם ידעו על מה ההרצאה. איך אומרים? פצצות לפנים. זה הנושא של ההרצאה. מה אומר החפץ חיים? כל הדרשנים דיברו על דבר אחד, גן עדן וגיהנום, שכר ועונש, זהו. כל ההרצאות, כל היה צריך לשאול בכלל. אני בא לשמוע מה טוב, מה רע, מה אני צריך להשתפר, זה הדרשות. לא היה כזה דרשה בלי מוסר ובלי דברי אש של התעוררות ולהעיר את המצפון של האדם. לא היה כזה דבר. מעולם הדרשנים לא הבטיחו מצבכם טוב, אתם צדיקים, כל הכבוד, העיקר שאתם לומדים, גם שאתה מניח תפילין, גם זה טוב. לא היה כאלה דרשות. הדרשות האלה מזיקות. כמובן, לייאש לגמרי את האנשים, רק כל הזמן מוסר ועונשים, זה גם לא עובד, זה ברור, כולם מבינים את זה. לכן כתוב בתורה, לאהבה ולעירה. לאהבה ולעירה את השם. צריך לאהוב מאוד את השם, צריך להכיר לו טובה, צריך להיזהר לו להיות כפוי טובה, צריך להעריך את מה שהוא עושה למעננו, צריך לשמוח שזכינו להיות יהודים בני אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו עובדים את השם בשמחה ורום לבב, כן? אבל צריך תמיד לזכור שיש דין ויש דיין, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, עתיד אדם ליתן דין וחשבון השיחה קלה שהיה לו עם אשתו בחדרי חדרים, כן? איך אמר שלמה המלך, כל חייו בדק הכל, עשה הכל, מה המסקנה שלו? אבל אבלים הכל אבל, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ויש עוד הרבה, שלמה המלך כתב, אשרי אדם מפחד תמיד, מפחד מהקדוש ברוך הוא, לא מהשוטרים בכביש, אשרי אדם מפחד על הקדוש ברוך הוא. ויש עוד אלפי דוגמאות שעיקר העניין הוא להירא את השם. זה כמו שכתוב בתורה, להירא את השם הנורא הנכבד, עוד מעט נראה את זה בפרשה של שלשום, להירא את השם הנורא והנכבד, את השם אלוקיך, זה מעלה גדולה מאוד לפחד מהקדוש ברוך הוא. לפחד מהאנשים זה חיסרון, אבל יראה מהקדוש ברוך הוא זה מעלה גדולה מאוד. אל תיתנו לאף אחד לבלבל אתכם, זה לא בושה לפחד מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא חבר שלך מהצבא ולא מהטירונות ולא מבית ספר יסודי. הקדוש ברוך הוא זה מלך מלכי המלכים, זה בורא העולם, הוא שם אותך כאן בניסיון, כל אחד כאן במבחן, וכל עבירה יש עליה משקל כבד, ויש כמובן אפשרות לעשות תשובה, ויש תשובה שעדיין חייבת לבוא עם איסורים. אי אפשר להיפטר מהאיסורים על איסורי קראת. 36 עבירות בתורה שכתוב בתורה, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, אי אפשר לעשות עליהם תשובה בלי לקבל סבל. סבל, איסורים, עם יוד. וסבל זה יכול להיות כל מיני סוגי הסבל. שנים אתה לא מתחתן, בעיות, דיכאונות, anxiety attack, כל מיני תרופות, רופאים, כאבי גב, כאבי רגליים, כאבי ראש, מיגרנות, גירושים, צרות, משטרה, מס הכנסה, צבא, מילואים, עוגמת נפש, מפספס מטוסים, מאבד כסף, פשיטת רגל. להמשיך? יש לי עד עוד שבוע רשימה שלמה. וכולנו נופלים בדברים האלה, מי יותר מי פחות. והחוכמה היא לא להתלונן. תמיד להפך, להגיד לקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כן, מה הפירוש? כל מה שנתת לי השם, ככה תגידו בתפילה. אני יודע שזה כעין וכאפס ממה שבאמת מגיע לי. לכן אני קודם כל מודה לך מאוד שזה רק זה. אני מודה לך שרק הפסדתי מיליון, אני יודע מגיע לי להפסיד 100 מיליון. אני מודה לך שאני רק סובל כך וכך שעות ביום, מגיע לי לסבול כל דקה בחיים, מהכפיות טובה שלי, מהשמירת המצוות, מהחוסר אמונה, מכל הזמן שאני פוחד מה יהיה איתי, ואני לא בוטח בך, ולא למדתי כבר מהתורה שום דבר, וכל הזמן לשון הרע, ומזיק לאנשים, ומזיק לילדים שלי, ומזיק לאשתי, ולא נאמן, ולא מכיר טובה, ומנבל את הפה, ועושה עבירות מין, ומחלל שבת, ולא מניח תפילין, ולפעמים כן, וכל דבר ודבר. הרשימה היא מי כאן עד אונולולו. הרשימה, איך אמר רבינו ניסים? כל שנה שמגיעים לראש השנה כיפור, רק אני מגיע לוידוי הזה, אני כמעט מתעלף. וזה כבר הרבה שנים, זה לא יורד. הרמת פחד, הצמרמורת שאוחזת את הגוף, לא יורדת. מה הוא אומר? למה? כי אני יודע מי היה רבנו ניסים. כי אני רואה את הפירושים שלו על התלמוד, ואני רואה שהוא היה קדוש עליון, שידע את כל התורה בעל פה, כל התלמוד בעל פה, ולדעת את כל התלמוד בעל פה, זאת אומרת, לומדים 50 שנה בלי הפסקה. אין לדעת את התלמוד בעל פה בלי ללמוד 50 שנה רצוף. בלי בחורות, בלי דיסקוטקים, בלי חוף ים, בלי עבודה, בלי כלום. רק נטו תורה ויראת שמיים, והוא כתב וידוי. זה נקרא וידוי הגדול, יש את זה בסידורים של יום כיפור. מה כתוב שם בסוף הוידוי? או שנה, אתם תחשבו על זה שתגיעו לזה. בסוף הוידוי כתוב ככה, ואם אבוא לפרט את חטאיי, שומעים, אם אני אבוא לפרט את כל החטאים שלי, הזמן יכלה, יוד חף למד ה', יכלה, הכוונה ייגמר, והמה לא ייגמרו. אם אני אבוא עכשיו להגיד את הרשימה של החטאים שלי, הזמן בכדור הארץ ייגמר. הוא חי לפני 750 שנה, וכבר העולם מאז הלך 750 שנה, ויש עוד איזה, יכול להיות עוד 100-200 שנה עד סוף העולם, עד השנת 6,000. זאת אומרת, הזמן יכלה, הזמן בכדור הארץ ייגמר, ואני עוד לא אגמור את הרשימה של החטאים שלי. וזה אמר אדם שבקנה מידה שלנו לא עשה אף חטא בימיו. אף חטא. אם היינו רואים אדם כזה היום בעולם, כל העולם היה משתחווה לו. אין היום כאלה רבנים בעולם, שכחו מזה. מי שהיה כזה קדוש עליון, כמה זכו להיות מפרשי התלמוד, כמה בודדים. היו עשרות אלפים של קדושים שפרשו את התלמוד. כמה זכו? רש"י, תוספות, הר"ן, בסוף הגמרא, מהר"ם שיק, מהר"ש, עוד כמה, רש"ש. כמה יש? אז עשר אולי. זהו, מתוך עשרות או מאות אלפים שהיו ב-2000 שנה האחרונים. כמה זכו? מה אתם חושבים, זה מקרה? שאתה כן הצלחת, שהפירוש שלך נכנס להיסטוריה, זה לא, זה סימן שהיית מישהו במדרגות של מלאכים. והוא כותב, אם אני אבוא לפרט את חטאי, ייגמר הזמן והחטאים לא ייגמרו. מה אנחנו מבינים מזה? אין מקום לשעננות, אין מקום לשטויות האלה, תיסע לאומן, הרבי ימשוך אותך מהפאות, מהגיהנום, מבטיח, לא הבטיח, הבטיח, קדוש, יעשה לך תיקון, כל הבבלת וההבל הבלים והדברי הבל האלה שמדברים כל מיני טיפשים למיניהם, אין לזה מקום אצל אדם אינטליגנט. אדם בר דעת שאומרים לו את השטויות האלה, הוא לא יכול לשמוע את זה דקה. כשאני שומע את השטויות האלה, אני מתחלחל מהבורות ומהטיפשות של אותם אנשים, שחושבים שיבוא מישהו שחי לפני 200 שנה וימשוך אותך מהפאות, למרות שאתה נואף ורוצח וגנב. כן? שכל התורה מתבטלת ברגע מבחינתם. לא צריך כלום, לא שבת, לא תפילין, תחיה עם פטמה, תחיה עם קריסטין, תרצח, תנעף, לשון הרע כל היום, אוכל שרימסים, כל היום עושה עבירות, תגדל איזה זוג פאות מטופשות ויוציאו אותך מהגיהנום. אוי לו לבור, לא רוצה להגיד דברים יותר גרועים על אותם אלה שמדברים כאלה שטויות. בכלל, זה כבר על הגבול של עבודה זרה. לתפוס איזה מישהו שהיה רב צדיק וקדוש ולהפוך אותו לאליל, וחייבים לבוא אליו, ובלעדיו אין לך ראש השנה, כל מיני שטויות שקורים היום. והרי בהבטיח, כולם יגאלו, עתידים ישראל לעשות תשובה, אין לך מה לדאוג. ברור שהוא יחזור לגויה. מה יש לו לדאוג? מה יש לו לדאוג? אם בא אחד עם זקן ופעות ואומר לו, אל תדאג, אתה צדיק. מספיק שאתה יהודי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה? הוא משקר אותו. הוא לא אומר לו את המשנה האמיתית. מה כתוב במשנה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתי, מעשה עדיין להתפאר. ומה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. רשימה שלמה של רשעים. את זה הם לא אומרים לך. למה? הם יודעים שאתה בא לבית הכנסת בשבת, אחרי תפילת מוסף, מה אומרים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז כל האנשים שלא לומדים תורה, העמי הארצות, הם רק יודעים את החצי החיובי של המשנה, כי זה מה שמופיע בתפילה. החצי השלילי לא מופיע בתפילה. שבאים להתפלל להשם, לא אומרים, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא ואני ביניהם. זה לא תפילה. זה כתרוג, מה אני בא לקטרג על עצמי, תאר לך, אתה עומד לפני השופט, אתה אומר לו, תראה, הבטיחו שכל היהודים יש להם חלק בנחלה שם, כל אחד יקבל חתכת אדמה, ואז הוא אומר, וגם אמרו, שמי שככה וככה לא יקבל, וזה הוא ביניהם. טיפש, מה אתה עומד לפני השופט וקטרג על עצמך? ברור שזה לא יעשה. אז הורידו את החלק הזה מהתפילה. אבל אפשר למחוק את זה מהתורה? אבל מבחינתם, התורה זה הכל שטויות, חצי מהתורה תמחוק, כל ההפחדות בתורה, כל האיסורים שיש בתורה, כל העונשים, הכל מחוק. אנחנו, יש לנו רשות לשנות עוד אחת מהתורה? אמרתי כבר פעם, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, יש קטעים בתורה שהוא לא רצה שכל ארכי פרכי ידע. הוא לא רצה שכל עם הארץ מצוי, ידע את הדברים האלה. למה? זה יותר מדי לרמה שלו. כמו שאדם הולך להיות דוקטור, לא כל אחד נהיה מנתח מוח. בודדים מגיעים לזה. הרוב מתעסקים באקמול, באדוויל, בזריקה, חיסון, בודקים דופק, נותנים מכה על הברך עם הפטיש. זה הרוב הרופאים היום. קצת בודקים לחץ דם, זה כל סנדלר יודע. הוא לומד חודשיים, שלוש במרפאה, הוא יודע מה. כל אחות מצויה יודעת מה שהרופא יודע. רק מה? להיות קרדיולוג, לעשות ניתוחים, לעשות השתלות, להיות רופא מוח, זה כבר אחד שהוא רציני ביותר, זה צריך יד של סרגל, לא לראות, מוח חריף, הרבה לימודים, כל מיני מצבים, זה מאוד מסובך. אז עכשיו, יש דברים, הקשמח הוא לא רצה שכל עם הארץ ידע, למשל מסכת גיהנום, היא לא כתובה בתורה, זה לא מפורט מה הולך בגיהנום, הוא הכביא את זה. יש לך ראשית חוכמה, אתה רוצה ללמוד מסכת גיהנום, אספו לך את כל הקטעים מהשס ומהזוהר, זה רק התלמידי חכמים יודעים. אדם מצוי לא יודע את הדברים האלה. למה? כי הקדוש ברוך הוא ידע, אנשים אם ישמעו את גודל הדין, את חומרת הדין, יתייאשו מהחיים. אני אגיד, אתה אומר, עזוב אותי, שאני אמות, תעשה מניסטקים, עזוב, אני מקרה עבוד. לכן הוא לא פרסם את זה בתורה. אבל יש דברים שהקדוש ברוך הוא רצה שכל יהודי ידע. למשל, ברגע שכתובים לך כל מיני דברים בתורה על עבירות מסוימות שאין לך חלק לעולם הבא, השם רצה שכולם ידעו. ואני כבר אמרתי כבר שהקדוש ברוך הוא לעולם לא יכתוב בתורה דבר שגם מועיל וגם מזיק לבני אדם. כי מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. אם אדם עכשיו מנענה על לולב, 20% מהלולב גנוב. הוא לא שילם את הכל, הוא נתן למוכר פחות, רימה אותו, לקח משהו מהקופסה היותר יקרה, והמוכר לא שם לב. אין לך מצוות לולב, בגלל שחלק מהלולב גנוב, אפילו שתרוב שילמת, כיוון שחלק גנבת, הגניבה והמצווה מודבקים זה בזה. באה המצווה ומחבת העבירה, העבירה מחבת המצווה. אז כי כל שנייה יש לך את החיוב והשיב את הגזלה. באותו רגע שאתה מנענע את הלולב, אתה עושה עבירה, אתה משתמש בדבר גנוב. אותו דבר כאן. נכון שהקדוש ברוך הוא ראה את כל הדורות עד ביאת משיח. השם יודע את העתיד, זה ברור. שהוא נתן את התורה, חצי מהתורה זה אזהרות, איומים, עונשים קשים. והחצי השני זה ברכות ודברי עידוד. וגם היסטוריה. יש הרבה דברים בתורה. וכל מיני ידיעות על הטבע, וכל מיני שמות של מצוות. התורה זה אוסף של דברים, אבל פרקים שלמים בתורה, כמו הפרשה שאני הולך לקרוא לכם הרגע, זה דברים נוראים, זה הדם שלך קופק כשאתה קורא את זה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ידע שיהיה לוזרים כמונו, הוא ראה את הדור שלנו, הוא ראה את כולם עם העגילים ועם הקעקועים ועם הזנבות סוס ועם הנעלי אצבע ועם הג'ינס והישבן בחוץ, והוא ראה אותנו אוכלים ומדברים ומקללים ומנבלים את הפה ומאשנים סמים ולוקחים כדורים, ראה את כל האנשים בעולם. ושהוא נתן את התורה, מה הוא כתב? התורה היא לכל הדורות, משמע בדור של משה רבנו היו צריכים לשמור את כל מה שכתוב, ודאי. בדור של רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, ודאי. בדור שלנו, ודאי. יש הנחות? אין. אין, לא כתוב בתורה שאם מצב הדור יהיה כל ירוד, אז ניתן להם 80% הנחה. מחירת חיסול. יאללה, רק תניח תפילין, תעשה שמע כמו הכדורגלנים. לפני שמתחילים חלל שבת, כולם נהיים צדיקים. עושים ככה, זה מוציא כיפה, זה מתחיל להתפלל. טוב שלא קורה השרוש ובתך, באמצע שהוא בועט פנדל. פתאום נהיו כולם צדיקים, כן? 50 עגילים, קעקועים, כל הפרצוף, פתאום נהיה חזן. כן? אז היום הדור הכל מעורבב, אמת ושקר מעורבבים. אז מה קורה? אין הנחות בתורה. היית חושב שרשבוך יגיד, תראה, שהמצב של הדור הוא כל כך גרוע, תמחק חצי מהתורה, בסדר. תתייחס רק לפרסים, עזוב עונשים. אבל אין כזה דבר בתורה. להפך, כתוב לך ולבניך עד עולם. התורה היא נוגעת לכל דור ודור עד הסוף. לכן אנחנו הדרשנים, אין לנו רשות להעלים דברים מהתורה. להפך, חייבים להגיד את זה לאנשים. כמובן, צריך להגיד את זה בצורה עדינה, לא לפגוע בבן אדם. גם למשל, אסור להגיד לבן אדם באופן ישיר ליד קהל. מה איתך אתך? שומר שבת? מה איתך אתה? אתה חיים גויה? מה איתך אתה? אתה גנב? לא עושים כאלה דברים. אתה אוכל כשר? לא מעליבים בן אדם באופן ישיר. אבל מה? מדברים דברים כלליים, קוראים פסוקים מהתורה, ואיך אומרים? המבין יבין. ומה שלא בא דרך הראש, איך אומרים בצבא? מה שלא לא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. יש לך 10 שניות, מכאן להר. אם תצליח, תלך לישון. לא תצליח, 4 שעות, תרוץ כל הלילה. לא הבנת בראש, מגיע דרך הרגליים. איך? זה דבר א' ב' של טירונות, כן? לא הבנת ב10 שניות, תבין ב4 שעות. לא הבנת ב4 שעות, 21 ימי מאסר וניקוי שירותים, כן? אז אתה תבין, בסוף אתה תבין. אותו דבר התורה. אתה יכול להבין מיד, א' ב', אתה עושה מה שהשם אומר, רק ברכות בא לך. לא תבין, תכף נראה מה יהיה. בוא נראה. קודם כל התורה מתחילה במצוות ביקורים. אתה צריך להביא את הפירות הכי טובים, אל תהיה קמצן, תביא את הכי טוב. כשאתה עושה צדקה, תעשה מכל הלב, מהדבר הכי טוב. יש לך כמה חליפות, יש תלמיד ישיבה, אין לו חליפה, אל תיתן לו את הכי קרוע, משומש, שחנקת כבר את החליפה 2 שנים עם מלא אחורים. תן לו אחד טוב, לא פחות משלך. אם לעבד שקנית בשוק, עבד, אתה צריך להתייחס כמלך, אתה אוכל סטייק, הוא אוכל סטייק, אתה יושן על מיטת זהב, הוא יושן במיטת זהב, אסור לך להתעלל בו וכו' וכו'. אפילו גוי, אם נכנסת לו אגרוף ושברת לו שן או הוצאת לו עין, הוא משתחרר מיד. כיוון שהתעללת בו, גוי אפילו, עבד כנעני, ויהודי בכלל אתה צריך, כתוב כל הקונה לו עבד, קונה לו אדון. זה כבר, אתה נהפכת למשרת שלו, אמנם הוא עובד בשבילך בחינם, כי הוא גנב ושפטו אותו להיות עבד, אבל עדיין אתה צריך לטפל בו ממש לא פחות מבן שלך. אז מה אנחנו רואים פה? עכשיו יש לך תלמיד ישיבה, כתוב אשרי זה שממלא את כיסאים של תלמידי חכמים. עכשיו אתה בא, מביא לו חליפה קרועה, פסים, פרום. למה? תביא לו משהו נורמלי. אתה רוצה לעשות מצוות, תעשה כמו בן אדם. אתה רוצה להביא אוכל, תביא אוכל שאתה גם אוכל. אתה מקפיד בריא, תן לו בריא. אתה מקפיד טעים, תן לו טעים. מה? תביא לו שאריות מלפני חודש. זאת אומרת, אותו דבר כאן, ביקורים, הפירות הכי טובים, ביקורים, בחורות, מה שהבשיל ראשון, הדבר הראשון של העונה, אתה מביא לבית המקדש, לכהנים. ולא רק זה, חז"ל נתנו בזה שיעורים. מהתורה אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה, לא מכריחים אותך כמה. זה לא מצוות מעשר שאתה חייב להביא 10%. מעשר ראשון, מעשר שני, תרומה, כל הדברים האלה, כן? פה אתה צריך להביא משהו, ביקורים. מביא סלסלה של פירות, מספיק. אבל חז"ל נתנו בכל הדברים האלה שיעורים. למשל, אחד שנותן 1 מ-40, דהיינו 2.5%, זה יין טובה. אחד שנותן 1 מ-50, 2%, זה עין בינונית. אחד שנותן 1 מ-60, קמצן, עין רעה. הוא נותן כי אין ברירה, הוא לא ממש רוצה לתת. אז ההבדל בין 1 מ-40 ל-1 מ-60 זה לא הבדל גדול, אולי הבדל של אחוז יש. זה כל ההבדל. בין להיות, לתת כמו שהשם רוצה, לבין להיות קמצן. חוט השערה לפעמים. אז זה מה שאנשים לא קולטים. עוד קצת מאמץ ועשית כמו שצריך. גם יש כאלה קונים תפילין. היה זה אחד, הוא תורם תפילין. אם אתם זוכרים, פעם הודעתי באחד הרצאות, מי שאין לו תפילין, אין לו כסף, שיבוא אליי, נביא לו תפילין בחינם. אז בהתחלה הוא היה מביא תפילין, איך אומרים? בדיל ויעבור. בקושי רב זה עובר את הכושר, בקושי. קלות כאלה, חוט לא כל כך. איך אומרים? החוץ מעיד על הפנים. כבר לא היה טעם לבזבז $100 לבדוק אותם, כן? ראיתי את התפילין, ראיתי כבר את הרמה שלהם. אמרתי לו, לא חבל, תשקיע עוד $100-150. כבר יביאו לך תפילין ברמה טובה. גם פרשיות יותר טובות, גם יותר איכות. נכנס לו בלב, מאז הוא התחיל להביא תפילין ברמה יותר, עדיין זה לא סיידור, אבל תפילין כשרות לכתחילה, בלי פיקפוק. אז עוד $100, הוא כבר עשיר קקו, עוד $100-150, זה עולה לו עוד $500 בחודש, הוא מרוויח את זה בשעה, כן? זה לא עכשיו הנקודה פה. עוד קצת מאמץ, זה שמיים וארץ ההבדל. בין להביא תפילין שזה ספק כשר, לבין להביא מה שהיית מביא לבן שלך לבר מצווה. זה מבינים פה מהפרשה. אל תעשה טובות. תביא מה שצריך כמו שצריך, מהודר. מה עוד? מה עוד? בואו נראה עוד כמה דוגמאות. התורה מתחילה להגיד, אתה בא לקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לו? שים לב שאתה מביא את הביקורים, מה אתה אומר? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביערתי הקודש מן הבית. כל מה שהקדשתי, כל מה שהבשיל, זה תרומה לבית המקדש. ביארתי אותו מהבית, לא השארתי כלום בבית, הכל הבאתי, נו. וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. אתה צריך לתת נאום עכשיו. נאום, אתה בא לבית המקדש, אתה נותן נאום, כמו נאום בר מצווה. אם לך את המיקרופון, אתה עכשיו מדבר ליד כל האורחים, אתה נותן נאום עכשיו, נו. לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בתמה. הקפדתי על תומה ותארה, כל מה שצריך. ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. עשיתי כמו כל מה שציווית אותי. השקיפה ממעון קודשך, מן השמיים, וברך את עמך ישראל. עכשיו, אחרי שאנחנו עשינו את שלנו, יש לנו רשות לבקש ממך לתת לנו מה שמגיע לנו. לא כמו היום, כל אחד, מצווה אחת בחיים שלו בקושי שמר, יש לו כבר רשימה של דרישות. מה, אם אני אתחתן, אני אדתי. אם אני ארוויח בלוטו, אני אתן צדקה. אם אני ארוויח 100 מיליון בלוטו, עכשיו השבוע, אני אבנה בית כנסת ב-$20,000. נהיה צדיק פתאום. אם, אז אני אהיה. מאיפה כתוב בתורה שמותר לעשות לקדוש ברוך הוא ניסיונות? לא תנסו את השם, כתוב. אסור לנו לעשות ניסיונות. קודם כל אני שומר מצוות, כי אני משרת של הקדוש ברוך הוא. שם אותי פה בעולם, יש לי ניסיון, יש לי תיקון, אין לי דרישות. אין לי ציפיות. כגודל הציפיות, כך גודל האכזבות. אחר כך כתוב, השקיפה, אחרי שראית שזה, מה, כן? וברך את עמך עכשיו, תברך אותנו, כי אנחנו מגיע, כי מגיע לנו, כי עשינו את כל מה שאמרת, כל מה שציווית. תכף תראו, זה יתברר הרבה יותר טוב. היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושאמרת ועשית אותם בכל לבבך, לא מספיק חפיף, כמו רוב האנשים, בכל לבבך, ובכל נפשך, עד שלוקח את נשמתך, נוטל את נשמתך, כתוב. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, אתה עשית את הקדוש ברוך הוא עכשיו האלוקים שלך, כן, הבוס שלך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, לא ישיר ספק, חוקיו, משפטיו, דרכיו, הכל, וגם לשמוע בקולו. והשם האמירך, מה זה האמירך? הפך אותך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, לשמור את כל מצוותיו. השם עשה אותך לעם סגולה, מה זה סגולה? מלשון מסוגל. ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה לשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך. יש הרבה יפי נפש, מה שנקרא באנגלית liberal Jews, יהודים ליברלים, תמיד הם מפגינים למען אויבי ישראל, תמיד הם מפגינים למען האנטישמים, תמיד הם נלחמים בעד זכויות אדם של מי? של רוצחים, של אנסים, של מחבלים. הם כבר שכחו שצריך אדרבה להפגין בשביל זכויות אדם של אנשים כשרים, זה לא מעניין אותם. הם כל הזמן נלחמים בשביל מחבלי החמאס, בשביל הפלסטינאים המסכנים שיורים עלינו טילים, שמתפללים כל יום להשמדתנו, וכל יהודי שמת הם עושים מסיבה ומחלקים סוכריות. עבור אלה הם נלחמים ומתפללים יום ולילה. ומה הבעיה עם אותם אלה? שהם שומעים איזה דתי, או איזה חרדי, או איזה רב, או איזה סתם יהודי חילוני ימני, מדברים בעליונות של עם ישראל לעומת שאר העמים, הם מתחלחלים בכל רמח עבריהם ושסה גידיהם. מקבלים חלחלה, הם כמעט התקף לב מקבלים. כל כך כואב להם, העיניים שלהם יוצאות, שאיזה רב אמר, אנחנו יהודים, עם קדוש, העם הנבחר, והגויים הם פחות מאיתנו. הורג אותם, אבל מה נעשה שאותם טיפשים מטופשים לא יודעים שיש מאות מיליוני גויים בעולם שיודעים ומודים שתורתנו תורת אמת, וקיבלנו תורה בהר סיני, והגויים בכל השפות, ספרדית, רוסית, אפילו ערבית, כל השפות שיש, מה הם קוראים בתורה? זה מה שהם קוראים. פרשת כי תבוא, ספר דברים חבב, פסוק יוטט, תשמעו טוב. עכשיו שאנחנו שומרים את המצוות כמו שקראתי עד לכאן, מה התוצאה של זה? ולתיתך, אני אתן אותך, עליון, מעל, כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, כל הגויים, כל מה שקורה בעולם, כל הבריאה, אתה תהיה מעל כולם, להיותך עם קדוש. מובדל, אני מבדיל אותך מכל העמים, כמו שכתוב, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. להשם אלוקיך כאשר דיבר, אז תתקיים בך הברכה, שאתה תהיה מוכן. מה זה עם סגולה? מלשון מסוגל. אתה מסוגל לעשות דברים מבחינה רוחנית שאף עם לא יכול. רק אתם, עם ישראל, רק לכם יש בית מקדש, רק לכם יש קשר ישיר להשם. רק אתם יש לכם כהנים ועשיתי, ואני קורא לכם עם, עם, עם השם. מה זה? אני השם אלוקי ישראל. לא כתוב אלוקי ארצות הברית, אלוקי רוסיה, אלוקי צרפת. לא כתוב. מה כתוב? אלוקי ישראל. איך הקדוש ברוך הוא קורא לעצמו? אלוקי ישראל. עכשיו שימו לב מה כתוב כאן. שמור את כל המצוות אשר אנוכי מצווה אתכם היום. כן? כל המצוות. לא חלק. כל המצוות. אדם שאומר, אני אעשה מה שבא לי, זה לא שווה. אתה צריך לשמור את הכל. ואז מה כתוב? אחרי שעוברים את הירדן, מגיעים לארץ, שימו לב מה כתוב. ושמעת בקול השם אלוקיך, ועשית את כל מצוותיו. תמיד כתוב כל. לא יודע מי יעז לתת לאנשים הנחות. כל מצוותיו, הכל. כל מה שאתה לומד, כל מה שאתה שומע, אתה חייב לקיים. שמעת בקול השם אלוקיך, מה שהשם אמר, כן? ומה כתוב אחר כך? יש עכשיו חלוקה לשתי מחנות. יש עם מבורך ויש עם מקולל. עכשיו אנחנו בידינו לבחור לאיזה מחנה אנחנו נכנסים. יש צד אחד של כללות, צד אחד של ברכות. יש כאן מישהו שרוצה להיכנס בצד של הכללות של בורא עולם, שירים את היד. יש כאן מישהו, אין בעיה, אני אעשה לכם כללה, לא יודע אם תגיעו לראש השנה. יש מישהו שרוצה להיות מקולל? לא מצאתי עוד יהודי שרוצה להיות מקולל. לא מאמין. אפילו יהודי שקורא לעצמו אתאיסט, תבוא ותגיד לו בשם התורה הקדושה, כל הכללות שיש בתורה יבואו עליך ועל הילדים שלך, תגיד אמן, לא יגיד אמן. כבר היה לי מעשה כזה עם אחד כזה. תגיד לו, תגיד אמן. תגיד, מה פתאום? מה, אתה מקלל אותי? אני לא מקלל אותך, אני רק קורא מה שכתוב בתורה. אתה אומר, התורה זה כלום, זה לא מבורא עולם. אני קורא את כל הכללות, ואני מאחל לך שהם יבואו עליך בשם זה שנתן את התורה. תגיד אמן. הוא לא יגיד אמן. אתם לא מאמינים לי, תעשו ניסיון ותראו. לא רק שהוא לא יגיד אמן, הוא יעיף אותך עם ביתה מהבית שלו. ואם הוא גם אלים, גם תקבל אגרוף. למה? לא ייתן לו, המצפון היהודי שלו לא ייתן לו שהוא יגיד אמן על הכללות שיש בתורה. אבל מה אני יכול לעשות שאני עומד לקרוא לפניכם עכשיו משהו שיעמם אתכם? תחזיקו טוב טוב את הכיסאות, רבע שעה ונסיים. אבל תשמעו טוב טוב מילה במילה. וזה המסר שלנו שבוע לפני יום הדין, שעוד לא מאוחר, עוד אפשר לתקן. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על עם גריזים, מחלקים עכשיו שש שבטים, שישה שבטים על ההר אחד, שישה שבטים על ההר השני. אלה שעומדים על ההר, הר גריזים, בעובריכם את הירדן, שמעון, לוי, יהודה, ישחר, יוסף, בנימין, ואלה יעמדו על הכללה בער אבל, אבל זה שלילי, גריזים זה חיובי, לא לשכוח. ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי. מחלקים עכשיו את עם ישראל, עומדים השבטים ומתחילים עכשיו להגיד כללות וברכות. וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם. שימו לב, עכשיו מתחילים לקרוא רשימה של כללות, בואו נראה אם אנחנו ברשימה הזאת או לא. כל אחד מאיתנו, נהיה אמיתיים לרגע. קודם כל, אתם יודעים שהכללה הכי נוראה בתורה, מה היא? מי יודע? איזה מילה היא הכי, מילה הכי נוראית שיש בתורה? ארור. ארור זה איך אומרים? מקולל עד הסוף. מי הראשון שיתקלל בכללה הזאת ארור? הנחש. ארור תהיה מכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך, נורא והיום. אך הוא זרק אותו, אמר לו, תאכל אפר, לא רוצה איתך שום קשר, אתה ארור, מקולל. כל הדורות יש איבה שית בינך לבין האישה, לבין ילדיה, זאת אומרת, אתה והבני אדם, אף פעם לא יהיה ביניכם אהבה, תמיד שנאה, לא רוצה לראות אותך, תסתלק לי מהעיניים, זה באמת מה שקרה לו. חטא אחד עשה, הכתיא את אדם וחווה, זרקו אותו לאלף הזזל. ועכשיו אנחנו, בואו נראה אם אנחנו יותר טובים ממנו או יותר גרועים ממנו, בואו נראה. דבר ראשון, מתחילים. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי חרש, ושם בסתר. לא שעכשיו הוא עומד ברחוב ומשתחווה לבודה, הוא מחביא אותו בארון. עכשיו אתם אומרים, מה לנו ולזה? מה, אנחנו יש לנו פסלים? מה פתאום? אתם יודעים כמה ישראלים יש להם צלב על הצוואר? אתם יודעים כמה ישראלים במזרח הרחוק יש להם כל מיני סממנים של יפנים וסינים וקוריאנים, כל מיני פסלים למיניהם? אתם יודעים כמה ישראלים בדרום אמריקה יש להם כל מיני בובות? הייתי אני בטורונטו, והכרתי שם איזה קנדי אחד שחי כמה שנים עם איזה גויה בארצות הברית, ועכשיו המשפחה שלו החזירה אותו חזרה לטורונטו, והמשפחה שלו באים ואומרים לי, תציל את הבן אדם, יש לו בובות, כל היום עושה כישופים, כל היום מדבר עם הבובות שלו ומשתחווה לבובות. ומינו את אותו אחד להיות נהג שלי יומיים, כדי שאני, איך אומרים, ייכנס באבי אביו. ודרשה של 3 שעות נתתי עליו, עד שהוא כבר לא יכול היה לסבול את הכאב, יצא, לקראת הסוף הוא כבר יצא החוצה. אם זה עבר או לא, ימים יגידו. אבל יש המון כאלה. אולי אתם לא. הנורמלים לא הולכים להשתחוות לפסלים ולבקש מהם דברים, אבל תתפלו, זה קיים. ואז כולם אמרו, הם אמרו ארור, כולם אמרו אמן. ארור מקלה אבי ואימו. ארור מקלה אבי ואימו, אחד שמקלל את ההורים שלו, אחד שמזלזל בהם מלשון קל, מה זה מקלה? הופך אותם לקלים בעיניו. אבא שלו נכנס, לא עומד, אבא שלו מדבר, מתפרץ לדבריו, עושה לו כל מיני דברים, אבא שלו אומר משהו, מה פתאום אתה גם משטיות שלך? ככה הוא מדבר, כמעט כמו כולם היום, כן? שלא לדבר, עזוב, אז אל תדבר עם אבא שלי נוחל, אבא שלי רמאי, אבא שלי ככה, אבא שלי הרביץ לי, נתן לו איזה סתירה ב-20 שנה, הפך את אבא שלו למתעלל, מתקשר למשטרה, לוקחים את אבא שלו למאסר, גונב לו את האוטו. לא, אני כבר לא צריך להגיד לכם את הרשימה, הרשימה ארוכה. כל אלה אמר כל העם אמן, ארורים. הנה, כבר הרבה מאיתנו נכנסנו בקטגוריה של ארור. שלא לדבר אחד שנתן לאבא שלו סתירה ועשה לו איזה סימן, אז אחד כזה חייב מיטה, חייב מוות. כבר לא מדבר על זה, מדובר עכשיו מקולל או מבורך, כן? ארור משיג גבול רעהו. אתה נכנס בלי רשות לשדה של מישהו, נכנס בחצר של מישהו, נכנס פה, קופץ מעל הגדר, עושה קיצור דרך, לא מבקש רשות. או גונב לו מהגדר, כל פעם גונב לו עוד מילימטר, עוד מילימטר, משיג גבול. כולם אמרו ארור, אמרו כולם אמן. ארור משגה עיוור בדרך, מלשון שוגה. על איזה עיוור מדובר? מה פתאום, לא אחד שהולך ככה עם משקפיים שחורות עם מקל. זה פשוט. שאחד שם לו רגל, הוא רשע מרושע. וכל בן אדם מבין, לא צריך תורה בשביל זה. על איזה עיוור מדובר? לפני עיוור לא תיתן מכשול. הגמרא מסבירה. כל סוגי העיוורים. אחד לא מבין בביזנס, עובדים עליו, בוא תשקיע פה, תשקיע שם. אחד לא מבין במוצרים, נותנים לו מזויף. אחד לא יודע לקרוא אנגלית, מוכרים לו איזה בית ששוקע והרצפה נשברת. כל דבר והתחום שלו. אחד יש לו חולשה לנשים, מביאים אותו לדיסקוטק שיש שם נשים לא צנועות. כל דבר ודבר, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אחד שעושה כזה דבר, נהיה מיד ארור. ארור מתי משפט. אתה שופט עורך דין, ואתה מסלף דברים, ואתה רוצה שזה שמשלם לך שוחד ינצח, בין באתה שופט, בין באתה עד, בין באתה עורך דין, ואתה מתי את המשפט מהצדק אל השקר, משפט גר יתום ואלמנה. גר זה אחד שהתגייר, אחד שיתום כולם מבינים מי זה, אלמנה כולם מבינים מי זה, מי שעושה לאלה הוא נהיה ארור. מה אם מי שמרמה אדם רגיל? הוא לא ארור, הוא רשע. הוא מקבל עונש קשה, אבל ארור הוא לא. יש הבדל, ארור, אני אומר לכם, זה מדרגה של כללה בפני עצמה. למה יתום ואלמנה? כי הם מסכנים, אין מי שידאג להם. הם בנים שלי, אני דואג להם. אתה מתעסק איתם, אתה מסובך איתי. גרים, יתומים ואלמנות שאין להם אבא ואמא, אין מי שידאג להם, אני דואג להם יותר מאנשים רגילים. אתה מרמה אותם, אתה נותן לפניהם מכשול, אתה מסתבך איתי, אוטומטית אתה נהיה ארור. יש לזה השלכות קשות. ארור שוכב עם אשת אביו. אבא שלך בן 50, אתה בן 30. אבא שלך התגרש מאמא שלך או שהיא נפטרה לו עלינו, ומצא איזה צעירה, אבא שלך מיליונר, הביא איזה צעירה בת 20. כמו כל הסוטים שיש היום בארץ. בן 70 יש לו חברה בת 18, כן? הוציא אותה מהמגזין, קונה לה איזה אוטו, הופך אותה לפרוצה ידועה בציבור שלו, וההורים שלה במקום לצרוח ברחובות, עוד מתגאים בזה. שמעתם, הבת שלנו חברה של מי? אחד בן 70. אבל לא נורא, הוא נראה בן 50. כן? זה מה שקורה היום בארץ. כן? זה מה שכתוב, לא תזנה את ביתך, תראו מה הגמרא אומרת, נותן את הביתו הצעירה לזקן אשמי, כן? למה מתלהב, יש לו כסף, אני קנה לאבא שלך בית, תגידי לאבא שלך שישתוק, שייתן לך להתחתן איתי, אני קונה לו בית בסביון, מה הבעיה? רוצה גם אוטו, נתן לו גם אוטו, הוא מוכר את ביתו להזנותה, ככה כתוב. אז מה כתוב? עכשיו אבא שלך הביא בחורה בת 20 הביתה, ואתה חי אצל אבא שלך בבית, אתה בן 25, בן 30, והיא בת 25, ומה, היא לא מעוניינת בו, היא רק מעוניינת בכסף שלו, אז היא מתחילה לעשות לך עיניים, אז אתה נופל, אתה מתחיל לשכב איתה, זה דברים שקורים באלפים כל יום בארץ. כל יום, באלפים. ומה כתוב? מיד אתה נהיה ארור. אפילו שאבא שלך סוטה לו עלינו, והיא הביא צעירה ויש לו תאוות וכל מיני דברים, בסדר. אבל עדיין אין לך רשות לגעת בה, אם היא התחתנה איתו, היא אשתו לכל דבר, אין מה לעשות. שוכב עם אשת אביו, זה לא אמא שלך. שוכב עם אשת, כלום, היא זרה בשבילך. מה? נהיה ארור. ארור שוכב עם כל בהמה. כולם אמרו אמן. עכשיו תגידו, מי שוכב עם בהמה? זה אנשים משוגעים. משוגעים? יש עשרות מיליונים כאלה בעולם. יש קבוצות, יש כתות, יש בארץ, אין סוף מקומות שעושים את הדברים האלה. אתם יודעים את זה? אונסים חיות, אונסים בהמות, עושים דברים נוראים. מה תגיד? אלה משוגעים. תאוות. תאוות, כתוב אין אדם עובר עבירה אלא נכנסת בו רוח שטות. כל העבירות זה מטמטום, טמטום הלב. אין אדם שיכול לעשות נגד בורא עולם ולא להיות מטומטם. יש אדם שעכשיו עושה עבירה והוא לא מטומטם באותו רגע, ברור שזה טמטום. יכול להיות שתעמוד מול מלך מלכי המלכים, בורא כל הגלקסיות, נותן לך חמצן, אוכל, כסף, נתן לך אישה, ילדים, בריאות, הלב שלך כבר פמפם מיליוני פעמים, הכל עובד כמו שעון, ואתה תיקח את מה שהוא נותן לך ותילחם נגדו, תכתוב נגדו מאמרים באינטרנט, יש מטומטם יותר מזה? ברור שאין. אז מה אתה רואה פה? הכל זה רמה של טמטום, גם לשכב עם בהמה זה עוד מדרגה בטמטום. זה עוד מדרגה בטמטום. מי שעושה את זה מיד נהיה ארור. ארור שוכב עם אחותו בת אביו, יש אין סוף גילויי עריות, וזה גם נכנס בחברה הדתית גם. זה לא רק אצל החילונים, זה יש סוטים בכל מקום. אי אפשר להחביא את האמת. מי שמחביא את האמת חוטא לאמת. צריכים לעורר ולהיזהר מהדברים האלה. יש בכל מקום חולי נפש וסוטים ואנשים בעלי תאוות. צריכים להיזהר ולפקוח את העיניים, ואם קרה משהו אסור להחביא את זה. חייבים להוציא את זה, כי הוא ימשיך לפגוע באחרים, כן? אז מה כתוב כאן? אחד שוכב עם אחותו בת אביו. הוא אומר, תשמע, זה רק יש לנו את אותו אבא, ואנחנו משני אמהות שונות. זה לא נורא כל כך. הוא משכנע את עצמו. קל וחומר, אם זה גם אותה אמא וכל אבא, זה בכלל אין על מה לדבר, כן? פה שזה רק חצי אחותך, רק מאבא, כן? כן? או בת אמו, או רק יש לכם את אותו אמא, אבל שני אבות שונים, כן? וארור, כל העם אמר אמן, ארור שוכב עם חותנתו, חותנת שלך. מה הפירוש? אתה בן 50, הכרת בחורה בת 25, בת כמה אמא שלה? 45. גם אישה יפה מטופחת, גם עושה לך עיניים, תלהבה מה-BMW שלך וזה, פה ככה, והילדה נגיד נסעה, אני יודע מה, היא לא נמצאת, והאמא פיתתה אותך, ואתה עושה עבירה עם אמא, היא חותנת לך, היא יותר צעירה ממך, אבל היא חותנת שלך. אמא של אשתך. אתם חושבים שזה לא קיים? זה קיים באלפים. ואמר כל העם אמן. ארור מכה רעהו בסתר. מה זה? איך אתה יכול להכות את הרעך בסתר? הפירוש המילולי שאתה מחביא אותו באיזה חדר ונכניס לו אגרופים והורג אותו, ואין מי שיגן עליו. אבל באמת מה שהכוונה פה זה לשון הרע. כשאתה מדבר עליו במקום אחד לשון הרע, אתה גורם לו נזקים קשים, הוא אפילו לא יודע, כי אתה בסתר. כן? ואמר כל העם אמן. ארור, כן? הלשון הרע רשי כותב. ומה עוד? ארור לוקח שוחד להקות נפש דם נקי. בין בית השופט, בין בית העד, בין בית העורך דין, שיחדו אותך ואתה מתה את המשפט, אתה אוטומטית נהיה ארור. אפילו אם אתה שומר שבת, אפילו אם אתה נותן מיליונים לצדקה, מיד נהיית ארור. ארור אשר, עכשיו, אוקיי, עד לכאן הכל ברור. עכשיו על המשפט הזה אני רוצה קצת להתעכב, האחרון. הארור האחרון זה כמעט כל אחד מאיתנו. כל מה שקראנו עד עכשיו, אני נוטה להאמין שאף אחד בחדר הזה לא בקטגוריה הזאת. חוץ מלשון הרע אולי, אולי, אבל אני לא מאמין שמישהו פה שוכב עם חותנתו, עם אחותו. ברוך השם, אנחנו עד כדי כך רשעים. אבל האחרון זה נורא והיום. למה? כתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. יש לזה שתי פירושים. הפירוש המילולי הפשוט, אדם שלא יקיים את התורה, כל התורה ככללה, מה שנקרא בימינו חילוני, עזוב אותי, אני חילוני, לא מעניין אותי תורה, מצוות, מיד נהפך לארור. אבל הפירוש האמיתי של זה, אם זה היה הפירוש היחיד, אז מה אתה צריך לתת לי רשימה של עבירות? תגיד בכללות, כל מי שלא שומר תורה או מצוות, ארור, נגמר, הבנתי כבר. על כל עבירה, אתה ארור. מה זה ארור אשר לא יקים? כולנו יודעים עברית, אז אנחנו יודעים מה הפירוש המילה יקים. יקים זה דבר שהוא נפל עכשיו, צריך להקים אותו על הרגליים. דבר שוכב על הרצפה, מעמידים אותו. לא עלינו ספר תורה נפל, מקימים אותו, מעמידים אותו על הדוכן, הקמת את דברי התורה הזאת, כן? אנשים לא יודעים משהו, לימדת אותם, נתת תקומה לתורה. תשאלו אותי, מה לי ולזה? אני לא רב. מה, אני אפילו לא תלמיד ישיבה, איך אני יכול להקים את דברי התורה הזאת? תשובה בכסף. או בכסף, או בהשתדלות, שאתה מפרסם שיעורי תורה, שולח הזמנות, נותן את הבית שלך, עושה פליירים, מחלק דיסקים, מממן דיסקים, אנשים חוזרים, לומדים תורה בזכות הכסף שלך. נהפכת לשותף של הרב, הדרשן, בכל מה שהוא עושה. אז אתה מקיים את המצווה הזאת של יקים את דברי התורה הזאת, שלא חס וחלילה תהיה ארור. יש לך מיליונים, אבל אתה לא מפיץ תורה, אוטומטית אתה נופל בקטגוריה של ארור, לא עלינו, אפילו שאתה דתי, אבל לא דואג שהתורה יהיה לה תקומה, שהיא תתפרסם בכל מקום ומקום, אתה חס וחלילה נופל בקטגוריה של ארור. זה לא צחוק פה, מה אתם חושבים? רוב האנשים לא יודעים את זה. חושבים, לא נורא, מה, ארור? מי רוצה להיות קרוי ארור? תאר לך חס וחלילה אם עכשיו היית עומד בפארק הירקון לעיני 500,000 איש, או במירון שבאים 500,000 לקברו של רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר, ופתאום היה יורד קול מן השמיים, פלוני בן פלוני ארור, כולם מסתכלים עליך. היית הורג את עצמך מהבושה. זה הכרזה פה מהקרש ברחו בכבודו ועצמו, זה לא איזה מקובל, מקופל, כילל אותך, בגלל שלא נתת לו מספיק צדקה. מדובר פה על מלך מלכי המלכים, כן? כאן כלל את כל התורה כולה, וקיבלו עליהם בעלה ובשבועה. כולם עשו שבועה על שמירת התורה והמצוות, שומעים? ואחד הכללים בתורה הוא, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לפני שנסיים, אני אספר לכם סיפור מהגמרא, ובזה נבין ונסכם את העניין. הגמרא אומרת שגדולים מעשי רבי חייא. רבי חייא זה היה סוף תקופת התנאים, תחילת תקופת האמוראים, ובזמנו היה רבי יהודה הנשיא שכתב את המשנה, את המשניות, והוא היה היהודי המושלם. מה הפירוש היהודי המושלם? קודם כל הוא חי 120 שנה. דבר שני, הוא היה החכם הכי גדול בדור שלו, הוא כתב את כל התורה שבעל פה, את כל המשניות. הוא היה מולטי מיליונר, היה הכי עשיר מכולם. הגמרא דנה בדור שלו מי ראוי להיות משיח. אז הגמרא אומרת, מהדורות הקודמים הכי ראוי הנביא דניאל, שזרקו אותו לעריות והם לא נגעו בו ושירתו אותו וכו'. ובדור שלנו, רבי, רבי זה הכינוי שלו, רבי יהודה הנשיא, הוא ראוי להיות משיח. הוא האדם המושלם, אין בו מגרעה אחת, גם הכי חכם, גם הכי עשיר, גם חיים מלאים, גם היה בעל צדקה ענק, הוא לא נהנה מהנאות העולם הזה, את כל הכסף שלו חילק לעניים. קיצור, היה היהודי המושלם. אז הגמרא אומרת, הוא אמר, הוא דרש, כמה גדולים מעשי רבי חייא. שאלו אותו תלמידיו, אפילו יותר ממך? רבי חייא יותר גדול ממך? אמר הן, כן. אמרו לו, אפילו יותר גדול מאביך, רבן שמעון בן גמליאל, הם מצאצאי דוד המלך. אלה המשפחה שממנה יבוא המשיח. כל משפחתו של רבי שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל, רבי זה אחד מצאצאיהם, שמהם יבוא המשיח. אמר לו, אפילו גדול מאבא שלך? אומר, חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל. זה כבר אל תגזים. אבא שלי זה כבר היה מדרגה בפני עצמה. אבל אני כן. זאת אומרת, אני האדם המושלם, כולם, כל החכמים הכריזו עליי שאני צריך להיות משיח, ואני אומר לכם, לא בשקר, שהוא יותר גדול ממני. אז מה הוא כזה גדול היה רבי חייא? מה היה כזה גדול? בואו, הגמרא מספרת עליו מעשה. מה היה עושה רבי חייא? הוא היה הולך לצוד צבי, צבעים, תופס צבעים, הוא היה עושה רשתות, היה צד את הצבי, זורק עליהם רשת, מושך, מפיל אותם, מביא אותם, שוחט אותם לפי ההלכה, כי צבי זה חיה כשרה, זה לא בהמה, זה חיה כשרה. צד את הצבי, שוחט אותו, פושט לו את האור, את הבשר עושה כל מה שצריך, מבשל את זה, ונותן את זה ליתומים, ילדים יתומים, שישבו ילמדו תורה. אז הוא נותן להם אוכל, ארוחה בשרית, נותן את כוח. באורות של הצבעים, הוא מאבד אותה, מוריד את האור, זה תהליך של עיבוד רציני מאוד, עושה מזה קלפים של ספרי תורה, כותב את התורה ואת הגמרא, כל מה שצריך, כותב עם נוצה, עבודה של המון המון שעות, לכתוב ספר תורה לוקח יותר משנה היום, הוא כותב את זה, הכל בעצמו, מחלק את זה לחלקים, ומחלק קבוצות של יתומים, שם את אלה ללמוד זה, בא לאלה לומדים משנה, בא אלה לומדים גמרא, אלה לומדים הלכה, והוא כל היום עובר לבדוק, הוא לומד בעצמו, אבל הוא כל כמה שעות בא לבדוק שהם לומדים והכל 100%. וכדי שלא תשתכח תורה מישראל. אז במה הוא יותר גדול מכל החכמים? כל החכמים, כל רב שמוזכר בגמרא הוא מחיים מתים. פחות, אם לא מזכירים את השם שלך בתלמוד, מדברים עליך רק ברמז. אם השם שלך מוזכר, היית יודע את כל סודות העולם, הבריאה, הקבלה, כל מה שצריך. זאת אומרת, כל מי שמוזכר בתלמוד הוא היה החכם המושלם. אז למה הוא יותר גדול מכולם? כולם למדו כל החיים שלהם תורה. אבל הוא דאג שלא תשתכח התורה מישראל. לכן הלך, עבד עבודת פרך, לתפוס צבי, זה לא דבר קל. תפס אותם, עשה רשתות, הביא אותם, שחט אותם, פשט את האור, איבד את האור, כתב ספרי תורה, נתן את זה ליתומים, בישל ליתומים אוכל, הכיל אותם, בא לבדוק שהם לומדים, בחן אותם, כדי שלא תשתכח תורה מישראל. לכן, אף אחד בדורו לא שווה אליו. כבר יש גמרות שעשו אנשים 100 תעניות כדי לראות אותו בחלום ולא ראו. בגלל שהוא היה לומד ומלמד. כמו שכתוב בפרקי אבות, כל הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. מי שרק רוצה לעצמו ללמוד, אין לו עכשיו להפיץ תורה, לזכות את הרבים, אז יש לו מדרגה, הוא לומד. אבל מי שלמד ולימד, זה כבר מדרגה אחרת. ומי שלמד ולימד והלך רחוק מביתו ללמד, זה עוד יותר מדרגה. מה המסקנה? הגמרא אומרת, אביי ורבא, אני מקווה שאני לא טועה בשמות, הם היו מצאצאי אלי. עכשיו הצאצאים שלו כוללו, הם היו עושים דבר, הוא היה צדיק, אלי הכהן, אבל הבנים שלו היו עושים דברים שלא יעשו. אז בגלל שהבנים שלו סטו מהדרך, הם התכללו. שהם יחיו חיים קצרים. אז כל השושלת שלהם מתים צעירים. אז אביי ורבא, אחד מת בן 40, אחד מת בן 60. אז למה אחד בן 40, אחד בן 60? שניהם מקוללים. הם מהצאצאים של אלי הכהן. אז למה רבא גיל 40 זה גיל 60? עוד פעם, אני מקווה שאני לא טועה בשמות, זה כבר כמה שנים מאז שלמדתי את הגמרא הזאת. בכל מקרה, רק תבינו את העיקרון. אז מה הגמרא אומרת? אחד למד תורה, כל החיים, נפטר גיל 40, אחד למד ולימד תורה, הוסיפו לו עוד 20 שנה לחיים. למה? כי הוא נתן מהזמן שלו לאחרים, מידה כנגד מידה, לעולם אתה לא מפסיד, אל תפחד. כל מה שאתה עושה לאחרים, נתת $1,000 צדקה, כמה זמן לקח להרוויח את $1,000 הזה? שבוע עבודה, יוסיפו לך את זה לחיים, אל תדאג. או שיוסיפו לך עוד שבוע שתרוויח את ה-1,000 האלה, או שיוסיפו לך עוד 1,000 למשכורת בדרך של נס. פתאום מצאת איזה יעלום וכו'. אתה לא יכול לדעת. אני אומר לכם, היה אצלנו בחור אחד בישיבה, ליאור, לא היה לו כסף, כלום. היה, איך אומרים, דלפון. והוא הלך ברחוב, והוא ראה איזה מישהו שהיה צריך $100 דחוף צדקה, וזה כל מה שהיה לו. תחשבו, בן אדם, כל הסולד שלו $100, זהו. בחור ישיבה, הוא לא עובד. לומד כמה שנים בישיבה. $100 היה לו. והיה מישהו עכשיו צריך $100 צדקה, הוציא את כל $100 שלו ונתן לו. לא, אפילו פחות מחצי שעה לא עברה, הוא אומר לי, הלכתי לתחנת דלק, אני הולך ליד התחנת דלק, אני רואה שטר של $100 על הרצפה. מיד הוא מצא את המאה עכשיו, הוא קיבל את $100 חזרה, ונחשב לו מצווה ענקית לעולם הבא, המאה שהוא נתן. אותו אחד, יש אצלנו עד עכשיו בישיבה בחור אחד בשם גילעד בוסי, ברוך השם נולד לו בן, יום רביעי בבוקר ברית מילה במונסי. אתם יכולים לשאול אותו, מי שלא מאמין, הוא לומד אצלנו בישיבה במונסי, באור ישראל, רחוב ריטה 21. אל תאמינו לי, עד רבה, לכו תשאלו אותו אם זה היה או לא היה המעשה הזה. אם אתם רוצים, אתן לכם גם את הטלפון שלו. בקיצור, הוא קאר דילר. הוא לומד כל היום, אבל הוא מנסה לקנות דרך האינטרנט מכוניות ולמכור אותם כדי להתפרנס בכבוד, לא רוצה לחיות מצדקות. אז ככה הוא מתפרנס. בקיצור, ליאור אדרי הזה, שהוא בעל תשובה כמו כל אחד מכם, כל אחד מכם יכול להיות כמו, אין שום סיבה שהוא יהיה ואתם לא. הוא יושב בישיבה איזה שנתיים ולומד, והוא הגיע למדרגה של אמונה בהשם. ההורים שלו הגיעו מארץ לבקר. מחר בבוקר יש להם טיסה, יש להם 4 מזוודות גדולות, אין לו אוטו וגם אין לו כסף. אבא שלו שואל אותו ערב הטיסה, יום לפני הטיסה, ליאור, איך ניסע מחר? צריך לצאת ב-5 בבוקר, ממונסי לשדה תעופה זה 1.5 שעה נסיעה, ועוד צריך להיות 2.5 שעות לפני הטיסה. זאת אומרת, 4 שעות לפני המראה אתה צריך כבר לצאת, אתה צריך לצאת 5.5 בבוקר. איפה תשיג אוטו ב-5 בבוקר? הוא אומר לו, דאגת לאוטו שיהיה לנו למחר, צריך אוטו גדול, צריך ון. יש לה להכניס 4 מזוודות, ואתה ואני ואימא, באוטו קטן עם 4 מזוודות. זה לא ייכנס, צריך אוטו גדול. הוא אומר לו, אבא, השם יעזור, מה אתה דואג? השם מנהל את העולם, מה שצריך להיות יהיה. אבא שלו הוא לא בכזו מדרגה, אז אבא שלו שאל אותו כמה פעמים, ליאור, מה זה השם, 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 כל רגע, השם יעזור? צריך לדאוג לאוטו, איך ניסע אחר? מה עכשיו בחמש בבוקר, מונית תבוא, אין מקום במונית, צריך ון. אומר לו, אבא, השם יעזור, ובפועל אין לו אפילו מושג מאיפה הוא יביא את הון הזה עכשיו. הוא קם כהרגלו, חמש בבוקר, יורד בישיבה, יש מקווה. בקומת קרקע, קומת קרקע למטה, יש מקווה. הוא יורד כהרגלו, כל בוקר יורד למקווה, תובל במקווה, חמש, חמש ועשרה, מגיע אדון גלעד בוסי, גם בא למקווה. שני צדיקים נפגשים במקווה, חמש בבוקר. אומר לו, גלעד, יש לך איזה רעיון בשבילי? איך אני יכול להשיג עכשיו ון, לקחת את ההורים שלי לשדה תעופה? עכשיו צריכים לצאת עוד 10 דקות. אין לו אוטו, תראו איזה אמונה יש לו. אומר לו, מוציא לו מפתחות, אומר לו, הנה עכשיו הבאתי מהאוקשן אתמול בלילה, מיני ון. כך, יש לזה דילר פלייט, פלייטים של דילר, כך מפתחות, מחכה לך פה בחוץ, דודג' מיני ון. שומעים? איזה שבינם יש לו אמונה, דקה לפני הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים נס גלוי, מה הסיכוי? תגידו אתם, מה הסיכוי? אתה עכשיו קם חמש בבוקר, שעד 5:30 תשיג מיני ון, למי תתלפן בחמש בבוקר? כולם נוחרים. תראו מה זה אמונה. הנה הסיפור, קוראים לבחור ליאור אדרי, הוא התחתן, עשה עלייה, היום הוא חי בארץ, והבעל הרכב גלעד בוסי, במונזי ניו יורק, 21, ריטה מי שרוצה, יכול ליצור איתי קשר, נתן לו את הטלפון, תבררו אם זה אמת או לא. אמרתי את זה בדרשה אחרת, התקשרו אליו אנשים מברוקלין, לשאול אותו. יום אחד הוא מתארח אצלי שבת, הוא אומר, תגיד, מה אתה פרסמת את השם שלי? אמרתי לו, איך אתה יודע? הוא אומר לי, בוא, התקשרו אליי איזה משפחה מברוקלין, אומרים, אנחנו חייבים לדעת אם הסיפור הזה אמת או לא. אז אמרתי להם, אמת לאמיתה. אמרתי, לא אכפת לך, נכון? זה קידוש השם, שאנשים יראו מה זה אמונה. הוא אומר לי, לא, עד רבה, שישאלו, אין שום בעיה. שומעים? זה אמונה. לכן אני אומר לכם היום, רבי חיה דאג שהתורה לא תשתכח מישראל, רבי יהודה הנשיא, שהיה ראוי להיות משיח, לא מגיע לרמתו. זה מה שכתוב בגמרא. כל אחד מכם יכול להיות מזכה הרבים. זה לא איזה אחד מאלף, כל אחד יכול. כל אחד יכול. מה? קצת כסף, מעשרות, פליירים, שולח אימיילים, מפרסם. את כבר, אתה בתוך הפייסבוק. במקום להיות בתינופת, תלך לדפים של תורה, מצוות, תודיע על הרצאות, תשלח לאנשים קישורים להרצאות טובות. תתחיל לזוז, תעשה משהו. אתה רואה איזו הרצאה טובה, למה אתה לא לוחד שר? אתה כבר בתוך התינופת, תוציא מזה משהו. אתה כבר בפנים, תוציא. למה אתה לא לוחץ? למה אתה אגואיסט? למה אתה נהנה מהדרשה, מתחזק ולא לוחץ לפרסם לעוד 300 חילונים? למה לא? אדם שלהם פחות משלך? אני לא מבין. מה? אתה לא מבין איך זה יכול להיות. ותדעו לכם על הדברים האלה הכי הרבה ניתן את הדין. מה שקשה, תוכל לענות ביום הדין. השם, תסלח לי, היה קשה. לא יכולתי לנסוע, לתת דרשות, לבלות עד 2 בלילה כל לילה, לקום ב6 בבוקר לתפילה. זה חיים קשים, זה לא פשוט. לא יכולתי. לפחות על זה יש לך מה לענות. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לך, כן? אז זה לא בגלל שאתה אגואיסט. תגיד, חס וחלילה, מה פתאום? בטח שאני רוצה שכולם יחזרו בתשובה. ואז הקדוש ברוך הוא יכניס לך חבל, איך אומרים, אתם מכירים את הלסו הזה? רק על הראש, ופ, יחנקו אותך ברגע. שקרן רשע מרושע. למה, למה השם? אתה לא מאמין לי שאני רוצה שכל החילונים יחזרו בתשובה? אתה הרי יודע שזה אמת. אז השם יראה לך את אותם רגעים שהיית בתוך האינטרנט ובתוך הפייסבוק, ושמעת איזה הרצאה של איזה דרשן חזק ועורר אותך לעשות תשובה, ויש לך 300 או 500 או 1,000 איש ברשימה, או אפילו 20 איש, זה גם הנשמות, ויכולת ללחוץ שר, לשתף את כולם, ולא לחצת. מה תענה אז? מילא שאתה אין לך אוטו, קשה לך לנסוע באוטובוסים, לתת דרשות, תחיפה, תל אביב, אילת, בסדר, אז היה לך טענה. אבל אז יגידו לך, כן, שקרן צבוע. ומה עם זה? כל יום 20 הרצאות, שמעת 10 דקות, רבע שעה, מאמרים באינטרנט, זה, כל הכבוד, אתה מתעניין בתורה. למה אף פעם לא לחצת שר? מה תענה? מה תענה אז? היה קשה לי? קשה לי ללחוץ לחיצת כפתור שעוד 300 יהודים ישמעו דרשה או איזה הוכחות על התורה? הרי אתה לא מבין שזה game of numbers, זה כמו סטטיסטיקה. זה כמו כל החנויות, עושים פליירים, שולחים ילדים, נותנים להם כמה דולרים לשעה, והם שמים במכוניות. 10,000 פליירים הוא מדפיס, נגיד עלה לו 200 דולר, 300 דולר, לא יודע כמה. מה, הוא יודע הרי ש10,000 פליירים לא יביאו 10,000 לקוחות, וגם לא 1,000 לקוחות. אולי, אולי אם יש לו מזל יבואו 50. הוא יודע את זה, שווה לו לתת ה-300-400 דולר, שווה שילכו 99% מהפליירים לזבל, על האחוז אחד שיבואו 100 לקוחות, ומזה הוא עושה את הפרנסה השנתית שלו. ככה זה עובד, ככה זה פרסומות ברדיו, ככה זה שלטים, ככה זה הכל. אז גם אותו דבר פה, אתה שלחת ל-300 איש, 10 מהם ישמרו שבת עוד חודש. ויהיה להם ילדים ונכדים, בעוד 1,000 שנה זה כבר יהיה עם שלם. ממה אנחנו התחלנו? אחרי החורבן של רבי עקיבא ותלמידיו, 24,000 מתו על כך שלא נהגו כבוד זה בזה, נשארו 5 תלמידי תורה בעולם, זהו. זה היה לפני 2,000 שנה. ומאז תראו מה נהיה, 100,000 לומדי תורה. מי שהחזיר את 5 האלה והחזיק אותם, והחמישה האלה שלימדו תורה, כל התורה שיש היום בעם ישראל, הולכת ל5 האלה שהתחילו מאפס. הכל התחיל מהם. 5 מתלמידיו של רבי עקיבא שנשארו בעולם. זהו. אם הם היו חס וחלילה גם כן מתים, היה נגמרת התורה. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לא תשתכח תורה מפי זרעך, מפי ישראל. בזכות זה התורה תמיד נשארת. אבל היא דועכת עולה, דועכת עולה. הגיע הזמן שבעזרת השם אנחנו שבוע לפני היום הדין נתחיל להתעורר. אם אתה לא שומר בעצמך, לפחות תזכה אחרים. זה לא סתירה. זה לא סתירה. אם אתה חצי חילוני או 3/4 חילוני ואתה לא שומר, זה רע מאוד. אבל לפחות המשקל שלך שהוא כל כך לצד השלישי, הוא יכול ברגע להתהפך לצד החיובי, אם תחזיר עוד 10. תשפיע עליהם. לחבר שלך, תניח תפילין, כדאי לך, זה אמת, זה עוד, זה זה. תשמור שבת, כדאי לך, תאכל כשר, מה יוצא לך מלאכול טרף? אתה לא יכול לדעת, יש יהודים שקל מאוד להשפיע עליהם. קל מאוד. אתה רק מדבר איתו 5 דקות מהבושה, הוא מסכים. אני אומר לכם, מה יש לך להפסיד? דיברת עם 100, 10 מהם ישמרו בסוף, 5 מהם ישמרו, 1 מהם ישמור. 1 מ-1,000 קנית את עולמך. כמו שהזוהר בפרשת תרומה אומר, אם אדם היה יודע מה זה להחזיר יהודי אחד בתשובה, כל החיים שלו 70 שנה היה רץ אחריו כאילו שרודפים אחרי החיים. שווה היה. 70 שנה של איסורים וסבל ועוגמת נפש, והצלת נפש אחת. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. יהיה רצון שנזכה לעבור בדין. בראש השנה נזכה להיגאל, לא לפספס תפילות, קריאת התורה, תקיעת השופר, ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא, לא לישון, להתעורר ב-10 וללכת לתפילה בסוף המוסף. איזה מין יום הדין זה? יום הדין אתה נוחר? בכלל לא כדאי לישון, הרי הקדוש אומר מי שיושן בראש השנה, כל המזל שלו יושן כל השנה. לא לישון, בראש השנה להיות רציניים, סך הכל 48 שעות. אם לא תהיה ביום הדין רציני, אז מה אתה אחר כך רוצה שכל השנה אתה סובל מכות, בעיות וזה, אתה עוד מתלונן. ראש השנה, יש לך עכשיו 10 ימי תשובה. אפשרות לעשות את הכל לצד החיובי, דרשו השם ביותו קרוב, בהימצאו, ביותו קרוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא קרוב, איך מושיט לך יד, להציל אותך, אתה תובע, תן יד, מילימטר, תתאמץ. יושן, נוחר, שומע מוזיקה. מה עכשיו זה? יום הדין. לפחות יום הדין. מה אתה רוצה להיות כמו אלה בכינרת, עושים מנגל פי, מסקים 6 בש עם הישבן שלהם בחוץ ומפצחים גרעינים? מה אתה רוצה להיות? זה מה שאתה רוצה, בשביל זה באת לעולם? עכשיו הגיע הזמן להתעורר. יהי רצון בעזרת השם, אתם, אני יודע, עכשיו מגיע חגים, אז יום שני הבא אני לא יהיה. ואני חושב שבשבוע אחרי זה יהיה כן שיעור, כי זה ערב יום כיפור. וזהו, ואחרי זה אנחנו נכנסים לשבועיים רצוף של סוכות. בכל מקרה, לפני שאתם באים לשיעורים או לא, תמיד אני מפרסם באתר, באיבנטס, אני מפרסם באתר אם יש שיעורים או לא. אם השיעור מתבטל בגלל שאני מחוץ לעיר או שחג או משהו, אז אני כותב שם. No lecture. תסתכלו, כל יום שני זה מופיע אצלי באתר, באיבנט. תודה רבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.